בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. יומיים אחרי הפגיעה החמורה בשגרת חייהם של אזרחי ישראל, אותה הגדירו יום השיבוש, מחאות השמאל הקיצוני המלווים באלימות רבה ובפגיעה חמורה חזרו אמש שוב בשעות הערב המוקדמות ונמשכו אל תוך הלילה, תוך חסימת צירי תנועה ראשיים ברחבי הארץ ובחלק מהערים, ובעיקרם כביש החוף לשני הכיוונים ונתיבי איילון. באיילון התעמתו המפגינים עם שוטרים פעם אחר פעם, כאשר הם יורדים לכביש, מדליקים מדורות ויוצרים חסימות. המשטרה פעלה במקום במכתזית, יסם וכוח פרשים. במהלך ההתפרעויות שוטר אחד נפצע באורח קל ופונה לבית החולים איכילוב. המשטרה עצרה 14 מפגינים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש כי נעשים מאמצים להגיע להסכמה על צמצום עילת הסבירות, וגם אם לא תושג הסכמה, דלתה של הקואליציה תישאר תמיד פתוחה. בהצהרה שנשא לתקשורת הדגיש נתניהו כי צמצום עילת הסבירות יחזק את הדמוקרטיה והסרבנות רק תסכן אותה. ראשי האופוזיציה דחו את דבריו של נתניהו והמשיכו להתבצר בעמדתם. יושב ראש האופוזיציה לפיד אמר, כל מה שראש הממשלה צריך לעשות זה להודיע שהוא עוצר את החקיקה. על רקע המתיחות בין וושינגטון ללשכת ראש הממשלה, הבית הלבן העביר לנשיא הרצוג מסר כי לא יהיה וטו אמריקני שיחייב את הממשלה לעצור את החקיקה, כך דווח בגלי צהל. על פי הדיווח, ביידן אמר להרצוג בפגישתם כי הברית הביטחונית עם ישראל לא תיפגע, כמסר לאויבים המביטים על המשבר בין הממשלה לממשל האמריקני. ובתוך כך, נשיא המדינה הרצוג תיאר את ביקורו בארצות הברית כהצלחה גדולה, ואמר אויבים שלנו חושבים שנחלשנו ולא מבינים שגם אם יש לנו ויכוח, היחסים בינינו מעל הכל. עוד אמר הנשיא, דבר אחד בלט, והוא שיש אהבה גדולה מאוד לישראל בשני צידי האולם, בניגוד לרושם שמתפרש אצלנו שזו זירה עבודה. במהלך נאומו בפני הפדרציה היהודית בניו יורק, התייחס הרצוג למתיחות הביטחונית ואמר, אף מדינה בעולם לא מאותגרת כמונו, אנחנו מתמודדים עם איראן והטרור על בסיס יומי. על ביטול עילת הסבירות אמר, ברגעים אלה יש מאמצים למצוא פתרונות, ואני מקווה שהמנהיגים יהיו אחראים ופתוחים לאפשרות למצוא פתרון והסכמה רחבה בנושא. כך הנשיא הרצוג. הנשיא האמריקני לשעבר דונלד טראמפ הודיע כי ישיב בהקדם פריטים ארכיאולוגיים השייכים למדינת ישראל ונמצאים ברשותו. בהודעה מטעמו נמסר כי הפריטים ניתנו לו על ידי נציג של רשות העתיקות בישראל בתמיכתו המלאה של הארגון, וכעת בכוונתו להחזירם. מדובר בנרות חרס עתיקים המהווים חלק מאוסף אוצרות המדינה שרוצעו לארצות הברית ב-2019 ומאז לא הושבו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום ומחר מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, עומסי חום כבדים יסחרו באזורים רבים. בימים ראשון ושני תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עד כאן חדשות כל חי.
ונאמר אמן, המיזם הגדול של כל חי לחיזוק בעניית אמן.
אני מקבל על עצמי בלי נדר בעזרת השם, להתחזק באמין יש מרבה לכוון, שיש מו הגדול מפורסם בעולם.
יש לכם מסר מחזק בנושא מעלת עניית אמן? שתפו אותנו ב-039-039-039-039, שלוחה 9. סוגרים שבוע עם יצחק אוסדיצ'ר והרב רמי רייבט.
בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לידידי הרב רמי רייבד, גם היה סגן אלוף בחיל האוויר, לכן הבאנו אותך לכאן בתור טייס לשעבר, גם בתור הרב הראשי של חיל האוויר לשעבר, גם עם מקימי תוכנית שחר, אבל הבנתי ש... קודם כל בוקר טוב.
בוקר טוב, לא טייס לשעבר, אולי בעתיד, שאני אהיה גדול.
חכה לאט לאט, אתם מתבגרים, רק זה הכל. אני משה רוזדיצ'ר, איתי ישי נוימן הטכנאי. מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור, עד כמה שאפשר בימים קשים.
רק תשים את הלך יותר טיפה, שנשמע אותך. ימים קשים, האמת היא שיש ימים קשים. האמת היא שאיציק שפל, בגלל הימים הקשים האלה, נסע לחול לגלות. אתה יודע, היה בחסידות, שהגדולים ראו שהציבור שבור, היו יוצאים לגלות. איציק לקח את זה כפרויקט אישי, הוא נמצא כרגע באיזשהו מקום, מתגלגל בטח בשלג, אתה יודע.
אני מניח שהוא לא סובל, ומצא זמן טוב.
מצא זמן מצוין.
כמובן שאני לא יכול להחליף איתי שיינפלד, את הידע שלו, את היכולת שלו.
קודם כל כן.
אבל נמלא, בתור פקק אני יכול להיות.
לא, זה בסדר גמור. מה אתה עושה היום, הרב רייבד?
או, זה קצת ארוך. התוכנית שלך קצת קצרה מדי בשביל העניין הזה.
אז תן קצת רקע ככה.
אני אתן דוגמה אחת של אחד הדברים שאני מתעסק בהם היום. ויהיו אולי עוד דברים שאני אתייחס אליהם בהמשך. ישנו ארגון שנקרא ESJF. שהקים הרב יצחק שפירה, בנו של חבר הכנסת אברהם שפירה.
אוקיי. של מוניאק שפירה?
כן, כן.
רגע, זה מאנגליה, מלונדון.
כן, 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 בעבר, כיום הוא יותר בארץ, יותר בשוויץ. הוא הקים ארגון שמטפל בשימור בתי הקברות היהודים במזרח אירופה. במזרח אירופה יש קרוב ל-10,000 בתי קברות יהודיים, שהם בהכחדה. מה הכוונה? מאחר ואין קהילות למעשה, הקהילות הוכחדו, אין מי שישמור על בתי הקברות, כשיש באיזשהו כפר בית קברות יהודי, אף אחד אין לו עניין לשמור על המקום, ואז המקום נהפך להיות המזבלה של האזור, וכמובן שאנשים עוקרים את המצבות ומוציאים את המתים מקבריהם.
אז מה אתם מאתרים בתי קברות?
בית הקברות שלנו, הארגון שלנו מזהה, יש לו רשימה של בתי הקברות במזרח אירופה, והוא לקח על עצמו לטפל בשימור המקום. מה הכוונה? שימור, אנחנו מגיעים למקום, מסמנים את המקום, כי אתה לא יודע אפילו עד...
אתה נוסע פיזית?
אני אספר עוד רגע, אני לא נוסע פיזית לטפל בבתי הקברות.
לא, ברור שאתה לא.
אבל אני נוסע פיזית כדי לראות את זה, כדי לראות את זה בשטח, כמובן. תכף אני אתן לי להתייחס לזה ואני אסביר. עד היום טיפלנו, אני אתן לך דוגמה שתבין על מה מדובר, במדינות באוקראינה, בבלרוס, בפולין, בצ'כיה, בהונגריה, בסלובקיה, בסרביה, במולדובה, 277 בתי קברות טופלו, החל מ-2005. אני, התפקיד שלי בכל העסק, אני אסביר לך, אחרי שגוברים לטפל בבית הקברות, שהכוונה היא לנקות את המקום, לגדר את המקום, לבנות לו שער כמו שראוי כראוי, אני מגיע לראות שבאמת זה עומד בסטנדרטים הגבוהים שקבע הרב שפירה וקבע הארגון. אני נוסע...
אם אתם צריכים עורך דין... שיבוא גם לחזק את זה עם חתימה, אנחנו בפרסומות נדבר.
אין ספק.
טוב.
וזה לא יהיה בהתנדבות, אני מבין.
זה חסר. התנדבות, זה לא.
עוד מילה אחת על זה, אנחנו גם סורקים בתי קברות. מלבד הטיפול, גם עושים סריקה. עד היום סרקנו 5,000 בתי קברות במזרח אירופה. פעילות שבאמת, אני לא מבין איך שלא כולם מצטרפים לעניין. מה זה עניין פרטי של הרב שפירה? זה עניין של העם היהודי. החובה לשמר על בתי הקברות זה עניין של כל העם היהודי.
יפה. אהבתי, זה, תקשיב, לא ידעתי שיהיה מונולוג כזה, אומר את האמת, אבל זה מסקרן חבל על הזמן.
רק התחלנו.
רק התחלנו, זהו, אז אני צריך להיזהר פה עם השאלות, שבדיום לא נקבל פה זה. תראה, אני קודם כל שמח לי שאתה פה איתנו, אבל שניים, פתאום עלה לי שאתה בחיל האוויר, אז אתה קצת מהבפנוחו. תגיד לי, למה חיל האוויר? תראה, שמעתי אתמול את ראש הממשלה. אני חושב שראש הממשלה עשה צעד נכון, חכם ואמיץ. אסור להישבר, זה כמו סרטן. סליחה שאני אומר להבדיל, זה כמו סרטן. וחייבים לגמור את החקיקה השבוע. בהחלות ממירות, או אתה חותך את זה, או שזה משתלט עליך. ואני חושב שביבי צריך היה לגמור את זה כבר קודם. אני חושב שהנאום שלו היה נאום פייסני ונכון. תראה, אין לי מי לשבת ולדבר, אבל אני שואל אותך, למה דווקא הטייסים, כאילו, יש גולני ויש שהפוך, שנותנים, אתה יודע, עצומות בעד, אתה היית בפנוחו, מה הם, כאלה אליטיסטים, כאלה שמאלנים, הטייסים, ש-200 טייסים חתמו שהם לא מוכנים להתייצב?
לפני שאני אענה לך על כך, אני חייב לומר מילה על טייסי חיל האוויר והחרדים. בניגוד למה שחושבים, אנשי חיל האוויר שאני מכיר, ואני מכיר רבים מהם.
זה ברור,
אתה יודע שהייתי 28 שנה, הייתי בחיל האוויר, מכיר רבים מהם, בפרט את הבכירים.
כן.
לא רק הם ממש אוהבי הציבור החרדי, לא תאמין. היום אם אני צריך משהו לאחד הדברים שאני מתעסק בהם, שזה בנושא של תעסוקת חרדים, ואני אתייחס את זה.
תעסוקה זה אני כן, השאלה היא מבחינת הדת.
אם אני צריך היום משהו לעזור לארגונים שמתעסקים בנושא של תעסוקת חרדים, הכתובת שלי היא מפקדי חיל האוויר לשעבר. שקיידי, נורקין, חגי טופולינסקי.
אבל אני שואל על הטייסים.
אני אסביר.
אני מבין.
כל אלה שהזכר.
רגע, אני רק אגיד לך מילה. הרב רייבד, אתה כל כך מוטמע במערכת, שאתה לא יעזור לך שאתה יצאת מחיל האוויר, אתה חיל האוויר אצלך, בלב, כמו שאומרים. אבל בוא תנסה לצאת איתי שנייה אחת, כי זה, אף אחד לא יצא לי לדבר, זאת אומרת, בתוכנית עם מישהו מחיל האוויר, אתה יודע, 28 שנים. איך יכול להיות ש-200 טייסים מבינים שהם זה לחתוך את הענף שהם יושבים עליהם, והכל, חביבי, הכל בסדר.
אז דבר ראשון, אני אגיד לך שני דברים. דבר ראשון, זה לא כצעקתה. אני אגיד לך, שבוע שעבר, אם שמת לב, היה בעיתונות מודעה שחתומים עליה 555 אנשי צוות אוויר שחתמו בעד הסרבנות.
נכון.
אתה רואה את המודעה הזאת, רואה את המספר.
ואתה בטוח שכל חיל האוויר, מושבת.
לא, אבל אני אגיד לך יותר מזה.
כן.
א', בואו נסתכל רגע על המודעה. דבר ראשון, כל מי שחתם, הוא לא טס. אדם לא יכול, אדם שטס מבצעית, לא יכול לחתום. הוא לא יכול לשום את השם שלו, אז ודאי שאף אחד מהם לא טס כיום מבצעית. דבר שני שאני הסתכלתי, אני כמי שמכיר את המערכת, הסתכלתי, אמרתי, בתחילת המודעה הופיעו שמות האלופים, הופיעו שמות של 7 אלופים. מתוכם, ודאי שהכרתי, אבל מתוכם 3 רק היו מפקדי חיל האוויר. זאת אומרת, האלופים האחרים שהיו שם לא היו מפקדי חיל האוויר.
לא קשורים כאילו לחיל האוויר?
הם היו, הם הגיעו לאלופים, אבל לא היו מפקדי חיל האוויר. זאת אומרת, יש אנשים נכבדים מאוד וחשובים מאוד, אבל שהוא לא היה מפקד חיל האוויר, לכן להסתכל על זה כ7 שחתמו.
עכשיו אתה מבין למה הבאתי אותך?
רגע, תן לי להסביר עוד בעניין הזה.
אתה מרגיע?
7 חתומים, אלופים, מתוכם רק 3 מפקדי חיל האוויר. אחד מהם, נתן דוגמה, היה דן טולקובסקי, שהוא היום בן 100, והיה מפקד חיל האוויר בקום המדינה. אז עזוב, בוא רגע. אנחנו מדברים על 7 שרק 3 מפקדים. עכשיו אני שראיתי את המודעה, אמרתי, רגע, סליחה. אני מכיר לפחות עוד 10 מפקדי חיל האוויר. למה הם לא חתמו? ואני יודע שהם נגד הרפורמה. למה הם לא חתמו? וזה מאוד מאוד עודד אותי. אני אתן דוגמה, אדם כמו אמיר אשל, מפקד חיל האוויר חשוב מאוד. דיבר בהפגנות, נורא נגד ביבי, נורא נגד הרפורמה, נורא.
וזה זכותו.
הוא לא חתום.
וזה זכותו.
הוא לא חתום. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר.
שיש להם גם להם קו אדום.
הם יש להם קו אדום. אם אנחנו, אל תסתכל על זה שיש שם הרשימה של 7 אלופים. אני לפחות יכול לספור לך כרגע עוד 10 שלא חתמו. זאת אומרת, הם נגד הרפורמה.
אבל אתה לא ראית בגולני דבר כזה. אתה לא ראית את סמכנים דבר כזה.
הם נגד הרפורמה. אבל הם גם נגד סרבנות.
אין בעיה.
זאת אומרת, לבוא ולהסתכל על הטייסים, שהם כגוש אחד, נגד, בעד סרבנות, זה לא נכון, זה לא אמיתי, וזה לא הוגן.
אבל אתה מייפה את זה,
אני לא מייפה את זה.
אני אגיד לך למה אתה מייפה את זה. כי אם הרמטכ"ל אומר, מפקד חיל האוויר של היום, שאתה גם בטח מכיר אותו, זה לי קשה זה, כי אתה מכיר את כולם באופן אישי, אומר שיש פגיעה של שנים בחיל האוויר, למה הוא אומר את זה? זאת אומרת, אם לפי מה שאתה אומר, אז זה בסדר גמור, הכל בסדר. הוא אומר את זה, אני מקריא לך את זה מידיעות אחרונות, ייקח שנים לשקם את חיל האוויר.
אין ספק, אין ספק. א', תומר הוא אדם ראוי ואדם חשוב.
כולם
משהו
לשמות פרטיים.
אדם חשוב ואדם ראוי. וכמובן שאם הוא אומר משהו, אני מסכים עם כל מילה שהוא אומר.
אז
זה נכון שזה מה שאתה אומר. זה נכון שזאת פגיעה. זאת אומרת, בוא נדבר ככה.
אולי מורלית, אתה אומר.
תראה, חיל האוויר זה חיל שיש בו, הוא משפחה, ויש בו לכידות.
וכולם
סבלנים. עזוב, לא ניכנס לעניין הזה. דווקא אני מכיר, דווקא אני מכיר
הרבה. גולני, אני אגיד לך, כולם ימנים.
דווקא אני מכיר בחיל האוויר הרבה ימנים, אני לא רוצה להזיק להם, ולכן לא אגיד את שמם. לא אגיד את שמם. אבל אני רוצה לומר לך, חיל האוויר, באמת, יש שם לכידות, ולכן אם מישהו מדבר בעד סרבנות, אפילו אם הוא לא טס, אפילו לא מפקד חיל האוויר, זה כבר לא טוב, כי הוא הוציא משהו מהמשפחה החוצה. זאת אומרת, הוא יצא נגד המשפחה, וזה לא טוב. חיל האוויר תמיד.
אני אגיד לך, א', אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל אני אגיד לך איפה הבעיה בחיל האוויר, אני חושב. תראה, אני הייתי במודיעין, הילד שלי היה בצנחנים, ילד אחר בגולני, ילד אחד בפיקוד העורף. לא לוקחים את זה כמקצוע, ואני חושב, תקן אותי אם אני טועה, אתה יודע, אנחנו לא צבא מקצועי. אנחנו לא צבא מקצועי. חיל האוויר, במובן מסוים, הוא צבא מקצועי. אני לא יודע להסביר למה, אולי בגלל שההכשרה זה 1.5 מיליון שקל לכל טייס וכו' וכו'. הם לא רואים את טובת המדינה, זאת אומרת, אני רואה את הטייסים וליבי נחמץ. בן אדם שאתמול היה סרטון, אני לא יודע אם ראית את הסרטון על החיה, מדהים, חייבים לראות את זה, למרות שטוענים שזה הסתה, אני אומר סרטון שנותן לשמאל בפנים, חייל צהל נמצא בקרב, לא יודע, לא ראית, אני רואה על זה, אז אני אתאר לך, קרב כאילו אמיתי, חיילים נפצעים, ארדופים, יריות, עניינים, הוא פונה לטייס למעלה, אומר, יש לי פצועים פה, תפגיז, הוא עונה לו 3-0, האם אתה בעד הרפורמה או לא נגד הרפורמה? ככה זה נראה. עכשיו, הצבא חייב להיות מחוץ לתחום, חייב, ורק הטייסים, אני לא מבין איך, תראה, אני אגיד לך אחרת, אם לצורך העניין בפינויים שהיו בימית, whatever, חיילים היו אומרים, זה לא מתאים לנו, הרי זה המרדה, בן אדם היה נכנס למינימום 30 יום לכלא, פה זה הכל עובר חביבי, הכל בסדר. זה, 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 אותי זה מאוד מטריד, אני לא רואה איך זה לא מטריד אותך.
זה מאוד, א', כמובן שזה מטריד, אבל אני רוצה להתקומם נגד משפט אחד שאמרת, שבאמת אני חושב שאתה טועה פה. אמרת, איך הם לא רואים את טובת המדינה מול עיניהם? ואני רוצה לומר לך דבר אחד שאנשים לא יודעים. אתה יודע, חיילי חיל האוויר שמגיעים כל שבוע, כל שבוע
חייבים.
למילואים. זאת אומרת, כשאדם מתקבל לעבודה, הבוס שלו צריך לדעת שיום בשבוע הוא לא רואה את הבן אדם. Okay. זאת אומרת, זאת הקרבה מאוד גדולה. נכון. לא כל בוס מסכים, זה דבר אחד.
מקבלים
דבר
כסף על זה?
דבר הם מקבלים כסף על זה, יפה. אבל עדיין, לא, גם אנשים שמקבלים לא, כסף, לא, לא להיות שבוע, יום אחד בשבוע בעבודה, לא כל בוס היה מסכים לזה. אבל אני אתן לך יותר מזה את הדבר הזה. אתה חושב שהם מגיעים לאימון, זה לא כמו להגיע באימון בשריון, שברגע שהטנק מתקלקל הוא נעצר. כל אימון בחיל האוויר זה סכנת חיים. אנחנו צריכים לדעת שהאנשים האלו בחיל האוויר מסכנים את החיים שלהם, לא רק במלחמה, שאין מה לדבר שוודאי שסכנת חיים. מדבר איתך על כך שהם מסכנים את חיים שלהם, כשהם מגיעים ליום אימון בחיל האוויר, יום מילואים בחיל האוויר, זה יום של סכנת חיים.
נכון.
אז דבר ראשון על זה, כן, דבר ראשון זה צריך להגיד לנו,
אבל אתה מבין שחיזבאללה היום מקשיבים לנו,
מוי שאנחנו חייבים למחוק את המשפט שאמרת, שהאם לא רואים את טובת המדינה נגד עיניהם, הם רואים את טובת המדינה נגד עיניהם,
ולכן הם מסרבים לשרת, וזה טובת המדינה.
לא, לא, חלילה. עכשיו, אני רוצה, בואו לא נתעלם מדבר שבאמת הם חושבים עליו. תראה, אני...
לא, מילה אחת, סליחה. סליחה שאני לא רוצה. א', אני, תראה, השבוע הייתי בבית הדין הרבני בפתח תקווה. היה דיון, ברוך השם, הוצאתי את הגט לקליינטית שלי.
אתה תמיד מצליח, כולם יודעים.
לא תמיד, לפעמים הקליינט מפסיד, אתה מכיר את זה. אורדין אף פנו מפסיד, אולי הקליינט זה או לא. ובאמת, והיה שם הקלה של מוחים. הקלה של מוחים, אנשים שאלו אותי, זה נמצא ברשתות. ולא יודע, ספונטנית, החלטתי שהם מזייפים. החלטתי על זה, אז מה שעשיתי, החלטתי לנצח עליהם. זאת אומרת, לקחתי את השרביט המנצח, ובהתחלה זה הקוריוז, בוא אני אגיד לך את האמת. ואז, לא יודע איך יצא לי, אמרתי, תדעו לכם, אתה יודע, עצרנו, נגמר, ואז אמרתי, תדעו לכם, אתה יודע, אני אוהב אתכם, אתם אחים שלי, אתם טועים, אבל אתם אחים, ואל תשכחו את זה. ואני רוצה להגיד לך, הנה, תראה אפילו הצער, והיה חיבוקים, והבנתי את מה שאתה הולך להגיד עכשיו. הם ממש מפחדים, זה לא רק ארגוני שמאל, העיקר להשמיד את... הם מפחדים, הם בטוחים שהמדינה הולכת. זאת אומרת, זה מה שאני חושב שהלכת להגיד, בבקשה.
אבל אני רוצה להגיד לך על הדבר הזה, אני רוצה להזכיר איזה...
הנה הצנחן שלי הגיע, אתה רואה? זהו, כן.
אני רוצה להזכיר איזה פוסט שראיתי ששלח חבר הכנסת מתן כהנה,
כן.
שדרך אגב הציבור לא מכיר אותו, באמת איש שאוהב את החרדים, אנחנו רואים אותו ממה שהוא עשה במשרד הדתות, אבל זה בגלל אידיאולוגיה של כל מיני אנשים,
אוקיי.
אבל עזוב, איש שאוהב לומדי תורה... אישית, אני זוכר אותו כפרח טייס בקורס טייס. באמת, בחור ירא שמיים, בחור ירא שמיים, לא מסכים עם הדברים שהוא עשה כשר הדתות, אבל בחור שאין לו דבר וחצי דבר נגד החרדים. ראיתי שמתן כהנה כתב כזה דבר, על הנושא של ההפגנות מול בתי הדין. ריבונו של עולם, מה עשו לכם בתי הדין? מה הם קשורים לרפורמה? מתן כהנה! שהוא בעד, שהוא כמובן, שהוא משתייך למחנה הממלכתי, מה הם קשורים לרפורמה, כל הבתי הדין?
אני אגיד לך יותר מזה, שאני נמצא בבתי הדין הרבניים, בראשות הרב זוודיה כהן, בתל אביב, לצורך העניין, כי שם הייתה את ההפגנה. אני רוצה להגיד לך, אין יותר ממלכתי ממנו. אין יותר אחד ששומר על הזכויות של אנשים ושל הגברים, לפעמים זה לטובתי, לפעמים זה לרעתי, כן? זה לא ש... אבל... זה זעק, מה אתם רוצים? הרי קודם כל הסמכויות שהוא קיבל, זה לא סמכויות שהוא לקח, זה סמכויות מיקום המדינה. מה אתם בלבלים את המוח, מקבלים יותר, זה אני אומר לך קוריוז, מקבלים היום אישה שפותח עתיק, אני מציע לה לפתוח מזונות בבית הדין הרבני, כי מקבלים יותר. מה אתם רוצים מהם? ומה, המצור שהיה שם זה חרפה, זה חרפה שהם כדוגמתה. טוב, תקשיב שנייה אחת, יש לנו מקבץ פרסומות, אבל לפני זה יש לנו פינה תורנית, אנחנו נלך לשתי קפה, ואחרי נחזור. יאללה.
מחורבן לגאולה, עם הרב אליעזר קפלן.
שלום לכולם, במדרש מסופר מעשה נורא שהיה עם יוסף משיטה. כשנכנסו הרומאים לירושלים וכבשוע, הגיעו לבית המקדש ורצו להיכנס ולראות את הבית המפואר, וכמובן לחמוד את הכלים היקרים שהיו בתוכה. אבל כשהגיעו לבית המקדש נפל עליהם פחד גדול, הם לא העיזו להיכנס לתוך המקדש, לתוך מקום כל כך קדוש אפילו לאומות העולם. אספו את כל היהודים בירושלים והביאו אותם לרחבה שלפני בית המקדש, והכריזו שאחד מן היהודים ייכנס תחילה, ורק אחר כך הם ייכנסו. כמובן שאף אחד לא התנדב להיכנס. ראו הרומאים שאף אחד לא נכנס, קמו והכריזו שמי שייכנס תחילה, כל מה שיוציא זה שלו. היה שם יהודי אחד ושמו יוסף משיטה, ששמע את ההכרזה הזו, לא יכל לעמוד בפיתוי הגדול לזכות באחד מכלי המקדש, קם ועמד ואמר, אני מוכן להיכנס תחילה לבית המקדש. נכנס יוסף משיטה לבית המקדש לעיני היהודים והרומאים המופתעים. כעבור זמן מה מופיע יוסף משיטה בשערי המקדש, ובידו לא פחות ולא יותר המנורה תאורה. הרומאים הרשעים כשראו את המנורה היקרה עשויה מזהב, חמודו אותה מאוד ואמרו בחוצפתם ליוסף משיטה, אין דרכו של אדם פשוט להשתמש בכלי כזה מפואר וגדול. בשביל כלי כזה צריכים ארמון גדול ומפואר. אתה תוכל ליהנות מכלים יותר קטנים ושימושיים, אך לא מהמנורה המפוארת הזו. היא מידה גדולה עבורך. תיכנס שוב ותבחר לך, והפעם מה שתוציא יהיה באמת שלך. יוסף משיטה מסרב ולא מוכן להיכנס, ואומר בקול גדול, די לי שהכעסתי את בורי פעם אחת, לא אכיסנו פעם שנייה. ניסו הרומאים לשכנעו והבטיחו לו ויתור על מס למשך 3 שנים, אבל יוסף משיטה עומד על שלו ואינו מסכים להיכנס. הרומאים כעסו עליו והחלו מנסרים בו, והיה יוסף משיטה מצווח וזועק, אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי. יוסף משיטה מת על קידוש השם, ובשעה שעלתה נשמתו לגן עדן יצא בת קול ואמרה, יש קונה עולמו בשעה אחת. כאן כל אחד שואל את עצמו, מה קרה ליוסף משיטה? בפעם הראשונה העז להיכנס למקדש בפני אלפי בני אדם, ובפעם השנייה כשהעלו את המחיר והסכימו אפילו לוותר לו על מס של כמה שנים, פתאום נעמד יוסף משיטה כנגד כל הפיתויים. ולא רק זה, אלא מולו עומד גזר דין מוות נוראי ואכזרי מעין כמותו. מה גרם לשינוי הגדול של יוסף משיטה? אומרים בעלי המוסר, ההשפעה שהאדם היה מקבל כשנכנס למקום של בית המקדש, ואפילו כשלא עשם שם שום פעולה, ישפעה שנספגה בעצמותיו ובליבו. הוא כבר לא אותו אדם כמו שהיה לפני שנכנס, נהפך לבריאה חדשה. יוסף משיטה הראשון זה לא יוסף משיטה השני. יוסף משיטה יצא מבית המקדש עם מהפך בכל החיים. זה בדיוק מה שחסר לנו, ועל זה אנחנו אבלים ודואבים בימים אלו. בית המקדש נתן השפעה כל כך גדולה שהופכת את האדם תוך כמה שניות בודדות, אפילו שלא עשה שום מעשה בפועל. כולנו תפילה לפני היושב במרומים שישלח לנו את בן דוד ויבנה לנו את בית המקדש במהרה.
האזנתם לרב אליעזר קפלן. עכשיו איתכם סוגרים שבוע עם יצחק אוסדיצ'ר והרב רמי רייבט.
שלום, כאן אריה מון, מנכ"ל עמותת בית חם. קורס ITT הדיגיטלי במרחק נגיעה מכם. התקשרו והקורס בדרך אליכם.
חדש, קורס מטפלים בשיטת ITT של דוקטור אמיר קוליק בדיגיטל. לפרטים חייגו כוכבית 6163. הקורס לגברים ונשים בהתאמה. הלימודים בבני ברק. כוכבית 6163.
שוט אשר בנחל. דברי הצדיק מאבנאל. בחנון עינה בזאת. אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
קודם כל אני הנס הפרטי שלי זה בזכות הצדיק ממו הראש, שזכיתי לקנות דירה מהמידר, שמאוד קשה לקנות מהם, בלי חובות, בלי כלום.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש. כוכבית 5610. כוכבית 5610.
האינברטר של מולר, מזגן במחיר רגיל שחוסך עד 50% מצריכת החשמל. האינברטר של מולר במחיר מחשמל. עכשיו באושר עד.
אושן גומר, אושן התג האמריקאי בחשרות בדעת העדה החרדית. להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון.
Made in USA.
שימו לב, בעמית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים, לדוגמה. חבילת צלחות צבעוניות בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמית סטור, המבצע בכל סניפי הרשת.
מוסדות דור ודור, בנשיאות הרב שמעון חיים בן טוב שליטה, מזמינים את הציבור להילולת צדיק המזוזות, הרב משה בן טוב זכר צדיק לברכה, שתארך ביום ראשון הקרוב, היי באב. מהשעה 10 בבוקר ברחבת הכניסה להר המנוחות בירושלים. אוהל הכנסת אורחים פתוח. למסירת שמות ופדיון צדקה 1-800-222-778 1-800-222-778.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
חברת החשמל מציינת 100 שנה ומזמינה אתכם לפסטיבל החשמל, חוויה אנרגטית לכל המשפחה, שלל אטרקציות, מיצגי אור מהפנטים ועוד הרבה הפתעות, מ-30 ביולי בחוות חפצי בחדרה. הכניסה חינם, מותנית בהרשמה מראש. חפשו בגוגל פסטיבל החשמל.
יהיה מהמם!
האינברטר של מולר, מזגן במחיר רגיל שחוסך עד 50% מצריכת החשמל. האינברטר של מולר במחיר מחשמל, עכשיו באושר עד.
משרד הכלכלה והתעשייה בדק וקבע שוב, מרקנטיל הידידותי ביותר לעסקים. לפגישה התקשרו כוכבית 5600. על פי מדד הידידות לעסקים קטנים ובינוניים לשנת 2022.
האינברטר של מולר, מזגן במחיר רגיל שחוסך עד 50% מצריכת החשמל. האינברטר של מולר במחיר מחשמל, עכשיו באושר עד.
והמנצח הוא, היא, הוא נועם שטיין היברידי. מנצח בטכנולוגיה, מנצח במגוון, מנצח גם בחול וגם בשבת. בחירת הצרכנים וזוכה בתואר מוצר השנה בפיקוח חברת המחקר הבינלאומית נילסן. אפיקים, מעל כל מה שיש. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. התקדמו לנועם שטיין היברידי.
קיץ מרענן ברויאל ים המלח, חופשה משפחתית מושלמת עם הרב קבס, יונתן שיינפלד, קובי בומר, מני הולנדר ועוד. ארוחות משובחות ומהודרות, שמרטפייה, מתנפחים, בריכה ענקית בהפרדה, טיולים, הפעלות ושפע של הפתעות. רויאל ים המלח, לחופשה מושלמת חייגו כוכבית 6894, כוכבית 6894.
עכשיו איתכם סוגרים שבוע עם יצחק קוסדיצ'ר והרב רמי רייבד.
טוב, חזרנו. תראה, אני קורא בעיתונים ואני רוצה להגיד לך שאני מאוד מבסוט שהציבור החרדי לא מתבלט. אתה יודע, הציבור החרדי הוא בעצם ימני, בוא נגיד ככה, תמיד הולך עם הימין, אבל אני חושב שבימים טרופים אלה טוב שאנחנו מתחת לרדאר. למרות שביתד נאמן היה איזה כותרת ראשית שהם לא בעד, לא זה, זאת אומרת, אני לא חושב שאנחנו צריכים, וידום אהרון, אני חושב שזה מה שצריך לעשות כאן כרגע.
והמשכיל בעת ההיא ידום.
ממש ככה, אבל מצד שני דיברנו כאן בהפסקה על זה שאנחנו לא משווקים טוב את הציבור החרדי. למה אתה מתכוון שאנחנו לא משווקים טוב את הציבור החרדי?
תראה, אני כשהייתי, בתחילת דרכי כבר, הייתי הרב של בסיס חיל האוויר בחצרים ובית ספר לטיסה, ראיתי שהציבור החילוני לא מכיר את הציבור החרדי. לא יודע במי מדובר. אני זוכר שהיה לי קשר עם מפקד בית ספר לטיסה. אני לא רוצה להזכיר את שמו, כי הוא באמת אחר כך התפרסם בצורה לא כך חיובית. והוא אמר לי פעם, איתך אני יכול להסתדר, אבל עם החרדים לא. אמרתי לו, אני חרדי. אמר, לא, אלה עם החליפות וכובעים. אמרתי לו, תבוא בשבת,
תראה,
אני עם חליפה וכובע. אנחנו לא משווקים נכון. אני בזמנו ארגנתי סיורים בבני ברק כדי שיראו במה מדובר. לא כמו...
מה, הבאת טייסים כאילו
לפה? רק טייסים. עכשיו, לא כמו הסיורים שיש היום, שלוקחים את אנשי הצבא לראות, לקבל צ'ונט, לראות מה זה מאפיית ויז'ניץ ומה זה איצקוביץ'. אני לא ארגנתי כך. אני ארגנתי סיור לפונביץ' לראות מה זה ישיבה. במקביל, אחרי שהיינו בבית המדרש, הלכנו לשמוע שיעור בשניים אוכזין מהרב בן שלמה. היינו לשמוע הרצאה על מה זה הציבור החרדי מדוקטור גרוזמן. הלכנו לשמוע מה זה בני תורה מהרב ברוק מישיבת נתיבות עולם. שיווקנו את זה, שיחה תמיד בימים שהרב שחר היה פגישה עם הרב שח, פגישה עם הרב שטיינמן.
הרב
שח נפגש איתם, אני זוכר
שאתה... איך היה? תספר לי כאן.
מדהים, מדהים. אני זוכר שכשהגענו פעם אחת, אז הוא אמר, אתם יודעים שאני יחידי, הכוונה אלמן, ולכן אין לי כיבוד. הוא מאוד כיבד את האנשים, מאוד כיבד, עמד כל הפגישה. הם ישבו והוא עמד, הוא התעקש לעמוד והוא כיבד, מאוד כיבד אותם.
מה אתה אומר?
אני זוכר משפט שהוא אמר, אם אתה מדבר על העניין הזה, אפילו שזה לא הנושא שלנו, אני זוכר שהוא אמר להם, אתם שם שתשים בשמיים למעלה, ורואים כל מה שנעשה כאן למטה. אתם חושבים שאת כל זה עשה בן אדם? זה אני זוכר משפט שהוא אמר. עוד דבר, עוד משפט אחד שהוא אמר, ואנחנו לא רוצים להיכנס לעניין הזה, כי זה קצת נושא ארוך. אני זוכר שהוא גם אמר, שגם אמר, תראו, אני לא רוצה להגיד לכם מה לעשות.
כן.
אני לא רוצה להגיד לכם שום דבר מה לעשות, אבל אני רוצה להגיד לכם, תנו לילדים שידעו על מה מדובר, שידעו מה זה יהדות, שיעשו מה שהם רוצים, אני לא רוצה להגיד כלום, אבל לפחות שידעו מה זה שבת, מה זה תורה, שידעו.
אבל תראה, זה כמעט כמו נבואה, כי היום עם התפילין, שזה שערוריה, הרי אסור לתת לילד להניח תפילין, כי חס וחלילה, ההורים שלו חושבים שהוא יחזור בתשובה, ואני אומר, שיש לכם בעיה בליקוי של החינוך. אם אתם לא חינכתם את הילד שלכם לערכים של חילוני, ואתם לא בטוחים שהילד חזק, הרי אתם מחנכים אותו, רק מניחים לו תפילין, הוא כבר חוזר בתשובה, זה אומר שגם בתת מודע שלכם אתם מבינים, שיש כאן בעיה ערכית, זה בעיה שאין לכם מה למכור לילד, אם אתם מפחדים שהילד יחזור. תראה, ילד חרדי, לצורך העניין, שיוצא לציבור החילוני, 99.99 הוא יישאר חרדי. אני לא ראיתי כאן איזשהו מוב שאחרי פגישה אחת הוא נהפך לחילוני. ולעומת זאת החילונים מפחדים, שים לב, יש כאן בעיה ערכית של הציבור החילוני, שהוא לא מאמין בדרך שלו. אם אתה מפחד שילד מניח תפילין ליד בית ספר, זה הכל, לא שיעורי תורה, לא זה, יחזור בתשובה, יש להם בעיה, אני חושב שהם לא מציפים את זה, אבל יש להם בעיה.
תראה, יעקב חזן, שהיה מראשי מפ"ם, יחד עם יערי, עם יערי, הם היו ביחד במפ"ם, מי שלא יודע, זה היה, מה שהיום מרץ, זה רק, זה רק גלגול של מפ"ם. כן. וכמובן שהם היו נגד דת וכאלה דברים, הוא אמר יום אחד, כשהוא היה מאוד מאוד מבוגר, כבר למעלה מ-90, הוא אמר, אנחנו טעינו. לא נתנו לילדינו מספיק יהדות. רצינו לגדל
גם דור. בן גוריון אמר את זה דרך.
רצינו לגדל, אני בכלל משהו, אני רוצה לתת דווקא את יעקב חזן, הוא אמר, רצינו לגדל דור של אפיקורסים, וגידלנו דור של המאה ארצות. זאת אומרת, הם פה באיזשהו מקום, טעו, הם לא ידעו להבדיל בין זה שצריך לתת לאנשים את היהדות, ותדעו על מה מדובר, תדעו מאיפה הגעתם ולאן אתם הולכים. אבל התחלנו לדבר על העניין של השיווק, וסיפרתי לך מה שאני הייתי עושה בבני ברק כדי שיראו מה זה מדובר. אני זוכר שבאחד הביקורים בפוניביץ', כשיצאנו החוצה מבית המדרש, אמר לי טייס אחד, אומר, תראה, אם לא הם, אני לא הייתי נראה יהודי. המשפט הזה, כשכביכול...
חלחל לו.
אתה רואה שהם מבינים שצריכים את עולם התורה, ואנחנו לא משווקים את זה נכון. אני רוצה לתת לך דבר, דוגמה של שני דברים שאני מתעסק איתם היום גם, ולדעתי בציבור החילוני לא מכירים את זה, ואם יכירו את זה, ואני מביא אנשים שיכירו את הדברים האלה.
אתה דוגמה. עדיין עושה את האירועים האלה? זאת אומרת, אתה...
א', מדי פעם מזמינים אותי ללוות ביקורים כאלו, כי יודעים
לא, שעשיתי... לא, אבל השאלה אם טייסים עדיין, עדיין מגיעים בעבר, בבני ברק.
בבני ברק היום מי שעושה בעיקר, אני גם יוצא לי עם טייסים, אבל בעיקר מי שמתעסק עם זה, זה אריק אדלר, הגזבר של עיריית בני ברק, מתעסק עם זה הרבה מאוד.
מה אתה אומר,
עם
הדברים האלה,
הוא עושה דברים מאוד מאוד, עושה דברים מאוד מאוד טובים ויפים על העניין הזה. אני רוצה לתת דוגמה של שני דברים שאני לאחרונה מקפיד לקחת אנשים מאוד נכבדים בציבור החילוני, בפרט אלופי צהל בעבר, שיש להם מעמד היום, כדי שיראו במה מדובר. תחת דוגמת המרכז החרדי להכשרה מקצועית. כשאתה מספר להם, רבותיי, יש מרכז חרדי למחשרה מקצועית עם סניפים בבני ברק,
כן.
בירושלים, באשדוד, מודיעין עילית, חיפה, בבית שמש, יש שם, לומדים שם במקביל 3,200 איש, לומדים לימודי הנדסאים ולימודי הכשרה מקצועית. והבאתי, אני הבאתי איזה אלוף
כן, בצל... אבל אני חושב שזה מעניין אותם. סליחה שאני אומר, אני לא, מקלקל לך את המסיבה. כי... אני חושב שהסינה, וזה אני תמיד מדבר עם איציק, שהסינה זה הרגש הכי חזק שיש. אם לא יהיה להם את מי לסנוע, הם נופלים. זאת אומרת, אני לא חושב, מה, אתה חושב שהם לא יודעים שהציבור החרדי תורם?
לא, מוישה, הם, כשהם באים לשם, ורואים שחרדים לומדים לימודי הנדסאים, דבר איתך על חשמל, ובניין, ואדריכלות, והם שומעים תוכנה, ומכשור רפואי, ועיצוב תעשייתי, והם שומעים שרוב התלמידים יש להם תעסוקה. מי שמסיים במרכז החרדי להכשרה מקצועית, רובם כבר אחרי שנה שסיימו את הלימודים, הם כבר עובדים. כשהם שומעים את זה, מסתכלים אחרת עלינו.
כן, אבל הם מסתכלים. קודם כל, סליחה, תן לי קצת להיות קיצוני. אני לא צריך להצטדק. למרות שאני לא מהמיינסטרים החרדי, כן, אני החרדי המודרני, אבל אני חושב, ואני גם יש לי את זה בוויכוחים בבתי המשפט, אני לא צריך להצטדק שאני חרדי. אני לא חושב שלומדי התורה שלומדים צריכים להצטדק. אני לא חושב שאנחנו צריכים לבוא אליהם ולהגיד, הנה, אנחנו עובדים. סליחה, אני משלם מיסים, אתה משלם מיסים, ואנחנו משלמים מיסים בכמויות, הקדוש ברוך הוא יצלח לנו גם הערך.
שנשלם כמה שיותר.
לא, זה כבר אומרים לי.
כמה שיותר, סימן שאנחנו מרוויחים כמה שיותר.
אבל אני רק אומר, אתה משלם מיסים, אתה זה, ואז בצומת, אם מישהו לא מתאים לך, הוא אומר, תוריד את הכיפה, ידוס. אתה מבין? זאת אומרת, זה מאוד קשה, אני לא יודע איך אפשר לחבר, אתה יודע, אנחנו בימים כאלה של חורבן הבית וכל זה. זה הרגשה היא שאנחנו נמצאים שם, זאת אומרת, הרגשה היא שהם גם לא רוצים לשמוע. אתה יודע, כמו שאמרתי לך, בהפגנה בפתח תקווה, אני חושב שדיברתי עם יהודי, ובאמת גמרנו בחיבוק, הוא בחיים לא דיבר עם חרדי, הוא שהוא ראה אותי עם כיפה, הוא לא יודע מה לעשות, כי אני בא של עורך דין, אז הוא לא יכול להגיד לי דוס, אתה מבין? אבל מה שאתה אומר זה טוב בעולם מטאפורי, זאת אומרת, כי אני, אם אתה אומר לטייס לצורך העניין עכשיו, הוא שומע את מה שאתה אמרת. באמת, שחר כשעשית, שחר, סליחה, זה הכל. אז זה כל כך נקודתי, הרי אתה חושב שבאותו רגע הוא נהפך לעוד הציבור החרדי? אני קצת סקפטי.
אני לא חושב שאנחנו צריכים להצטדק. אנחנו, יש לנו את אורח החיים שלנו, אנחנו בחרנו בזה, אנחנו גם לא עשינו מדבר חדש. אנחנו, יש לנו את ההיסטוריה שלנו שאנחנו כבר הולכים איתה אלפי שנים. אנחנו לא שינינו, כל המשנה ידוע לתחתונה. יפה. אנחנו לא שינינו, אנחנו לא צריכים להצטדק שום דבר. מצד שני, אם יש דברים שאנחנו באמת בסדר מבחינתם, שידעו על זה. אני לא בא להצטדק, אבל שידעו על זה. אני לא יכול להיות מצב שיש כל כך הרבה חרדים שלומדים הנדסאים ועובדים. אם נתתי את הדוגמה של המרכז החרדי להכשרה מקצועית. אני רוצה לתת לך עוד דוגמה שאתה ודאי מכיר. קמאטק. קמאטק זה ארגון שלוקח את הבנות החרדיות שלמדו תכנות, ועד היום היו מתקבלות בעבודה שנותנת משכורת של 5,000 שקל. קמאטק משפר להם את הלימודים, כל הסמינרים בתוכנית קמאטק, והן מתחילות היום עם משכורת של 15,000. למה הן מגיעות למשכורות האלה? כי מקבלים אותם למקומות הכי נחשבים, לצ'ק פוינט, לגוגל, למייקרוסופט. המקומות הכי נכבדים מקבלים. למה שלא ידעו מזה? אני מקפיד לקחת את האנשים כדי שידעו על מה מדבר. אני רוצה רגע לחזור שוב לנושא של הרפורמה ברשותך.
כן.
ברשותך לנושא כן. של הרפורמה. תראה, בתחילת הרפורמה נפגשתי עם האלוף אליעזר שקיידי, שהיה מפקד חיל האוויר, והיום הוא מתעסק בהרבה מאוד תחומים. הוא יושב ראש של הרבה מאוד ארגונים, ומופיע בהרבה מאוד פורומים. והוא דיבר איתי על העניין. כמובן שהוא נגד הרפורמה. אמרתי לו, תשמע,
למה אתה אומר כמובן הוא נגד הרפורמה? אולי הוא בעד.
אז אני אומר לך שהוא נגד הרפורמה, אבל לא צריך.
בגלל שהוא טייס?
לא בגלל שהוא טייס, אני יודע שהוא נגד הרפורמה, אבל אני לא רוצה להיכנס למה הוא נגד הרפורמה. אבל אחד הסיבות, הוא הסביר לי, הוא מאוד נגד העניין שהחרדים יהיו חלק מהעניין של הרפורמה. אני הסברתי לו, תשמע, דחפו אותנו לפינה. אין לנו ברירה, הרפורמה לא מעניינת אותנו כרפורמה, לא מעניין אותנו כל כך מי יהיה בוועדה למינוי שופטים, כי בסופו של דבר כל שופט שיהיה הוא לא משלנו, הוא לא
בוגר,
כל השופטים שיהיו זה
לא, הוא לא מחברון,
כן, לא חברון, גם לא פונביץ', אין לנו, דרך אגב, אתה יודע, מעניין, אני רוצה לספר לך איזה משהו בהמשך על השופט העליון, איך קראו לו החרדי? קיסטר, אני חייב לספר לך משהו עליו, אבל חכה, בואו, יותר חשוב העניין הזה. הרפורמה, הסברתי לשקיידי, לא מעניינת אותנו. לא מעניין אותנו, אין לנו ברירה. אנחנו רוצים לסיים הנושא של חוק הגיוס. הדרך היחידה שלנו לסיים עם חוק הגיוס,
היא
הרפורמה. אז אם הייתם עוזרים לנו לסיים את זה כל השנים, לא היינו שם. אנחנו שם כי אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. שקיידי, מה ששקיידי טען, הוא קיבל את הדברים שלי, את הרעיון, אבל הוא אומר, תראה, אני אגיד לך משהו, זה היה כבר לפני חצי שנה. בסופו של דבר לא יהיה שום דבר. כמו שאנחנו רואים שזה כך לצערי.
למה? אני עוד לא בטוח.
חכה, הוא אומר בסופו של דבר, יש דבר. הוא אומר, לא יישאר הרבה מהרפורמה, דבר אחד יישאר, שנאה לחרדים. ובזה לצערי, אני רואה שהוא צדק.
כן, זה לא רק שנאה לחרדים, זה מי ושמאל, שנאה ברמה כזאת.
אנחנו היום ברמה של שנאה שלא הייתה, אני חושב אף פעם.
לא,
הרמה הזאת של השנאה.
זה מה שאמרתי לך, זה חורבן הבית, אנחנו מתחילים להגיע לשם קמצא בר קמצא. זה, 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 זה הרגשה שאני, באמת, אני אגיד לך יותר מזה, אני מועקה בלב. זאת אומרת, לראות, ועוד מעט תדבר על זה, על התקשורת. אתה לא יכול לראות תקשורת היום. אתה לא יכול לראות, זה מצחיק. זה כזה אבסורד. אתה רואה 12, 13, אתה רואה, וואו, כל העולם הוא שמאל. אתה רואה 14, אתה בכלל מבין שכולם ימניים. זאת אומרת, אין אמצע. זאת אומרת, אין היום באמת עיתונאות אובייקטיבית. כל אחד מביא את האג'נדה שלו מהבית, ונותן את זה כאילו זה תורה מסיני. וזה חבל.
צריך לתת דוגמה, אני מדבר על תקשורת, אבל תזכיר לי שאני חייב לספר איזה משהו קטן לשופט קיסטר, שאתה כעורך דין ידוע מפורסם, חייב לשמוע את הדבר הזה. לגבי הנושא של התקשורת, דבר מעניין ששמעתי לפני כמה זמן. שמעתי יום אחד תוכנית ברשת ב' שמגיש יאיר ויינרב, אם אני לא טועה,
אוקיי.
ויינר, ויינר.
לא יודע, אנחנו שומעים רק רדיו כל חי. במקרה, עלית, שמעת, אוקיי.
הגעתי לשם, ושמעתי אותו מדבר על, אז היה בדיוק הסיפור שהטייסים, סיפור שהטייסים לא רוצים להטיס את ביבי. אוקיי,
כן, כן, כן.
והוא ראיין את שרון עידן, שהוא כתב, כתבינו לענייני תעופה. והוא אמר לו, אני רוצה לדבר איתך על זה שהטייסים לא רוצים להטיס את ביבי, מה עומד שם, איך זה קרה? ואז אומר לו שרון עידן, שהוא לא מהאוהבים הגדולים של ביבי, נראה שהוא אוהב את ביבי כמו כאב שיניים. ואני אומר לו שרון עידן, לא, זה לא בדיוק ככה. הוא אומר, תראה, לפי הוראות הביטחון, הבטיחות של גורמי הביטחון של המדינה, ראש הממשלה יכול לטוס רק בסוג מטוס של אל על, שיש סך הכל 3 מטוסים כאלה.
אוקיי.
מבחינה בטיחותית, מיגון וכאלה דברים. אוקיי. 3 מטוסים, אז יש רק 100 טייסים, ומעט הטייסים האלה משובצים כבר למשהו אחר. הם משובצים, פשוט אין טייסים. זה מדובר שמהיום למחר הטיסה, והטייסים האלה משובצים, לא יבטלו טיסות של אחרים, אז
לא, אבל אי אפשר להחליף
משובצים. יש אנשים שהם ספציפיים למטוס הזה, תיקח אותו לטיסה אחרת, אין מי שיעשה את הטיסה הזאת. והמטוסים האלה דפוסים, והטייסים דפוסים, אז או שומע את זה שהעיר והעירים, הוא לא יכול לקבל את זה, הוא אומר לו, תראה, אתה לא יכול להגיד לי שזה לא שייך לנושא של הרפורמה, שהטייסים נגד הרפורמה, הוא אומר לו, לא, הוא אומר במקרה, והוא אומר לו, במקרה זה, הוא התחיל ללחוץ עליו, שיסביר שזה כן קשור לרפורמה.
שיהיה זה נגיע.
כן, בסוף הוא אומר, אתה יודע מה, אולי זה גם בגלל זה. זה אנשים שתקשורת, אבל בואו נרגע.
עכשיו תן לי על קיסטר, אני רוצה לשמוע ונצא לפרסומות.
אני חייב לספר משהו על קיסטר. קיסטר היה יהודי חרדי, היה עורך דין.
שופט עליון.
והיה שופט עליון. ואתה יודע,
הבן שלו היה היועץ המשפטי של עיריית בני ברק דרך.
כנראה. ואתה יודע, שהוא היה מגיע להתפלל בפוניביץ', הפוניביץ' רוב השיב אותו במזרח. פעם פנו לקיסטר ואמרו לקיסטר, תגיד, איך אתה בבית המשפט העליון, ערכאות?
נכון.
איך אתה דן בערכאות? אמר להם קיסטר, רבותיי, מה ערכאות? אנחנו בבית המשפט העליון לא פוסקים לפי חוקים, אנחנו פוסקים לפי מה שנראה לנו.
אז אני לפי הלוכן.
אני בכלל לא פוסק לפי חוקים, אלא לפי שום ערכאות, ולפי מה שנראה לנו. וזה, הסיפור הזה, יכול כל כך להמחיש את הבעיה שיש לנו היום.
ברפורמה. כי כל אחד בא עם האג'נדה שלו.
אז היה את קיסטר, והוא גם היה קול בודד במערכת.
הוא היה תמיד בדעת מי יותר, אגב. תמיד בדעת מי.
בגלל זה. אבל העניין הוא שכל האחרים שם שופטים לפי מה שנראה להם. ואם ניקח את אהרון ברק, יהודי חשוב ויקר, וחכם מאוד, אבל אהרון ברק אמר ברעיון לפני כמה לרוני קובן, אני לא מאמין בקיומו של אלוקים, רחמנא ליצלן. אני שואל, אדם כזה שלא מאמין,
איך הוא יכול להיות שופט במשפט עליון בענייני דת, לצורך העניין?
איך הוא יכול לשפוט, איך הוא יכול להגיד, לדבר על חוק של שבת, הרי אם אין אלוקים אין שבת.
חמץ בפסח.
איך הוא יכול לדבר על חמץ, אם אין אלוקים אין חמץ? איך הוא לדבר על לומדי תורה, מה זה בשביל לומדי תורה, אם אין אלוקים אין תורה?
ענק.
חלילה, חלילה. אבל אתה יודע מה, עוד דבר אחד, יותר מזה, אני שואל אותך, הרי בן גוריון בוועדת פיל בשנת 36 אמר שזכותנו על הארץ הזאת מכוח התנך. הרי אם אין אלוקים אין תנך.
זה הקושי.
כך הוא אמר, אם אין אלוקים אין תנך, אז איך זאת אומרת, אם האנשים האלו שופטים מה שנראה להם,
ולכן הרפורמה אחרי נחוצה, אין מה לעשות. טוב, אנחנו לפינה, אין פינה תורנית, יש לנו פרסומות ואנחנו חוזרים.
עכשיו איתכם סוגרים שבוע עם יצחק קוסדיצ'ר והרב רמי רייבט. היום סוחבים פחות. חדש מסאנו מקסימה ולראשונה בישראל. ג'ל כביסה מרוכז פי שניים בבקבוק קטן ונוח. סאנו מקסימה ג'ל כביסה מרוכז פי שניים. גם מסיר קטמים ביעילות וגם מפיץ ניחוחות מושלמים של מרקחי הכביסה האהובים. מה הבעיה? קחו סאנו. האינברטר של מולר. מזגן במחיר רגיל שחוסך עד 50% מצריכת החשמל. האינברטר של מולר במחיר מחשמל. עכשיו באושר עד.
מבצע קיץ מהחוויות, בנתיב החסד, בר כל טוב ובאקספרס מהדרין. נכנסים לאחד מהסניפים או לאקספרס מהדרין אונליין, קונים ב-99 שקלים ומעלה בסל הקניות המשתלם ביותר, משאירים את הפרטים בטלמסר 1-599-5252-5252 ומשתתפים בהגרלה הגדולה, השבועית והיומית, ואולי תזכו בספר תורה או ברכב או בקרוז למהדרין. אז למה אתם מחכים?
קיץ של הפתעות, וזה הזמן לזכות, מבצע מהחוויות,
המבצע בכפוף לתקנון.
והמנצח הוא, הוא נועם שטיין היברידי. מנצח בטכנולוגיה, מנצח במגוון, מנצח גם בחול וגם בשבת. בחירת הצרכנים וזוכה בתואר מוצר השנה בפיקוח חברת המחקר הבינלאומית נילסן. אפיקים מעל כל מה שיש. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. התקדמו לנועם שטיין היברידי. האינברטר של מולר, מזגן במחיר רגיל שחוסך עד 50% מצריכת החשמל. האינברטר של מולר במחיר מחשמל, עכשיו באושר עד.
שימו לב, פעמית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים, לדוגמה. שתי חבילות, כוסות שתייה חמה, בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמית סטור, המבצע בכל סניפי הרשת.
קיץ מרענן ברויאל ים המלח, חופשה משפחתית מושלמת עם הרב קבס, יונתן שיינפלד, קובי ברומר, מני הולנדר ועוד. ארוחות משובחות ומהודרות, שמרטפייה, מתנפחים, בריכה ענקית בהפרדה, טיולים, הפעלות ושפע של הפתעות. רויאל ים המלח, לחופשה מושלמת חייגו כוכבית 6894, כוכבית 6894.
עכשיו איתכם סוגרים שבוע עם יצחק קוסדיצ'ר והרב רמי רייבט.
טוב, חזרנו. בוא נדבר קצת על הפגישה של נשיא המדינה עם ביידן. תראה, קודם כל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, זה נושא שלא כל כך קשור לחיל האוויר, לכל הזה. תראה, ביידן נראה...
נשיא המדינה טס במטוס אי אפשר לנתק את זה בכלל.
כן, אבל אני רק רוצה להגיד לך, ביידן נראה לי קצת סנילי, אני אגיד לך, אביסלה, כמו שאומרים, קצת סנילי, אבל זה שים בצד, זה כבר נושא לפסיכיאטריה, אבל אני לא מבין את הרדיפה של ביבי לפגישה עם ביידן. זאת אומרת, זה כבר הפך לילדותי, זאת אומרת... ביידן לא רוצה לפגוש אותך, לצורך העניין, אם אתה לא רוצה לפגוש אותי, אז מה התחנונים האלה? עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. הפגישה הזאת שעכשיו ביידן זרק לעיתונאית, כן, אני לא יודע, ניסו אחרי מסיבת העיתונאים, שאלו את ביידן, הזמנת את ביבי, תזמין את ביבי, אומר כן. אתה מבין שזה יעלה לנו. זאת אומרת, אתה מבין שהפגישה הזאת היא הולכת לעלות לנו ביוקר. זה אומר שכבר ביבי הבטיח שלא יהיה בנייה בהתנחלויות. הוא כבר הבטיח שהרפורמה תהיה רחבה. ואני לא יודע, לא מתאים לנו, ככה אני מרגיש, בתור עם נבחר, שאנחנו צריכים לרדוף אחרי פגישה. זה נראה לי מטורף. איך אתה רואה את זה?
תראה, דבר ראשון, אין ספק שאנחנו צריכים לשמור על יחסים טובים עם ידידתנו הגדולה ביותר והטובה ביותר, ארצות הברית,
אבל...
שאנחנו חיים מהם וכו'.
אבל אנחנו לא כוכב בדגל שלהם.
אבל אנחנו צריך להיות לנו גם איזשהו עמוד שדרה.
נכון, כן? ואין לנו.
איך אמר... היה איזה מישהו, אם אני לא טועה, צ'ה גווארה אמר שמוטב נחיה על רגלינו מאשר... מוטב נמות על רגלינו מאשר נחיה על ברכינו.
זאת אומרת, אנחנו
צריכים לשמור על עמוד שדרה. אני חושב גם שזה לא כצעקתה. אני חושב שמה שביידן מדבר ומונע כביכול מביבי מלבוא ולהיפגש איתו, זה לא בגלל שהוא חושב שביבי כל כך טועה בנושא הזה של הרפורמה. הוא גם מבין, הוא גם מבין את הצורך למשול. גם הוא שם מושל, והוא מבין את הצורך למשול. אני חושב שאין לו הרבה ברירה.
דרך אגב, היה לו החלטה עכשיו שבית משפט העליון, באיזשהו נושא, אני כבר לא זוכר, וביידן, בדיוק כמו ביבי, אמר, לא יכול להיות שבית המשפט העליון יפסול לי חוק. זאת אומרת, שזה מגיע לביידן, זה בסדר.
אני חושב שביידן מבין את העניין, אבל ביידן...
מבין, אבל הוא משמיע דברים אחרים לגמרי.
אני חושב שהוא לא יכול לעמוד בפני העניין של מה שעושים, הדלגיטימציה שעושים לביבי בארץ ובחוץ לארץ, כל מיני ארגונים של קיצוניים, ביידן לא יכול לעמוד בפני זה. אתה יודע, וזה דבר בלתי נסלח.
תראה, הוא לא יכול...
העניין הזה של לבוא בחוץ לארץ ולהשמיץ אותנו, שאנחנו מתוכנו, זה דבר בלתי נסלח.
זה בגידה.
אם
זה בגידה, אם ככה אני רואה את זה.
אתה יודע שהרב שח היה מאוד נגד פרס. מדוע היה נגד פרס? הוא לא סלח לו על כך שבנושא של סברה ושתילה, הוא הפעיל כביכול את מדינות העולם נגד מדינת ישראל. הוא לא סלח לו על זה. הנושא הזה של לבוא וללכת לאומות העולם, כדי שהם ילחצו עלינו, ובכך להוציא את דיבתנו רעה, הוא נושא בלתי נסלח. ביידן לא יכול להתעלם מזה. גם אם ביידן מבין, ולדעתי הוא מבין, אני לא חושב שביידן מתעלם מהעניין, שמי שנבחר צריך למשול, כן. כמו שאמרת, הוא גם נבחר, הוא גם משה.
אבל עצם זה שאתה לא מזמין את ביבי נתניהו, ואתה מזמין דרגים יותר נמוכים, או דרגים מקבילים, זה אמירה, בוא, זה לא יעזור כלום, אנחנו מייפים את זה, יכול להיות שהוא מבין הכל, אבל תראה, קודם כל ביידן מכיר את ביבי שנים רבות, בוא, זה לא, ראית את הידידות שהוא הגיע כאן לארץ, איך בנט התחרפן, איך הוא לוחץ לו את היד, אבל מצד שני, זה אמירה נוראית, ואני אגיד לך, היא זולגת גם לציבור, אני אגיד לך גם למה, אני קורא עכשיו בעיתון, בישראל היום, חשש במשטרה, מישהו ייקח את החוק לידיים, ההפגנות, המפגינים בטוחים שהשם מזורחת להם, אני לא אגיד מאיפה, זה לא הגיוני. עכשיו, שאתם מקבלים גיבוי מביידן, ואתם מקבלים גיבוי מפה, ואתם, המשטרה לא עושה להם כלום. הרי, אתמול עצרו 17 אנשים בלילה, ואומר הכתב, בערוץ 12, כך במילים האלה, סביר להניח שהם יגיעו לתחנה, הם ישוחררו. הלו, מה זה שוחררו? אז בשביל מה? כאילו, בן אדם צריך טרפ היום, הוא מצביע לניידת. בוא, זה לא הגיוני. בוא, זה לא הגיוני.
זה גרוע מאוד, כמובן, שביידן פה מתערב לנו בעניינים, זה גרוע מאוד. זאת אמירה מאוד מאוד גרועה, אבל אני רוצה לתקן אותך. מה שאמרת, שהאמירה שלו זולגת לציבור, אני חושב שהמצב הוא הפוך. זה זולג מהציבור אליו.
אתה יודע מה זה סימביוזה? יש כאן הדדיות, אני חושב.
מה שקורה פה בארץ, ו... זה לא רק שהוא רואה את זה בחדשות, בטלוויזיה, בארצות הברית. הוא פשוט שולחים אליו שליחים, ולוחצים עליו. אתה רואה שאפילו אהוד אולמרט, שהוא דווקא היה הידיד של החרדים.
שמע, אני לא יודע מה קרה לו. כן. טוב, הוא אין, אין, אין לי
הסבר, איש נחמד ונעים וסביר.
היה. היום, לדעתי, פסיכיאטריה תחופה.
כן, נכון. ידע תמיד להיות טוב איתנו, דרך אגב. החרדים, כן. הוא באמת היה בסדר איתם.
טוב, אבל, לפי המעטפות הוא אוהב לעבוד עם כולם.
מצוין.
כן.
תשמעי, אנשים צריכים להתפרנס. בקיצור, אני אומר,
אהבתי.
אני אומר, אהוד אולמרט הלך ודיבר,
היום הוא נפח לשמאל, תקשיב, זה לא נתפס.
לא נתפס, אני מקווה שהוא נשאר ידיד שלנו.
תראה, אני לא צריך אותו כתור ידיד, שאני שומע אותו באולפנים.
מספיק שלא יהיה נגד.
לא, אבל אני שומע אותו באולפנים, שהוא פרשן משפטי, זאת אומרת, בן אדם שהוא שם בשוחד, הוא נהיה, הוא ידבר על ביבי נתניהו, הלו, אתה מרוח לך על הקרחת.
חוץ פייס גאי כבד המשיכה, זה לא יאומן הדבר הזה.
זה לא נתפס. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על עוד נושא. תראה, זה זולג ברמה כזאת, בשבאס, קטי פרי, היא הייתה ראש השבאס, אני יודע, פיתרו אותה. עכשיו, למה פיתרו אותה? כי חבר'ה עשו לה מנהרות מתחת לרצפה וכו' וכו'. ו... היא לא פורשת, כי בעצם איתמר בן גביר, וזה לזכותו יאמר, אמר, אני גמרתי עם הטיוחים, לא, השין ג' לא הולך ליפול, אני רוצה ועדת חקירה, אני רוצה את הכל. היא פורשת, היא לא פורשת, זאת אומרת, לא מעריכים לה, והיא תוקפת את איתמר בן גביר, לצורך העניין, והיא חכמה, אלוקים, מי שנתן לה את הייעוץ הזה, וכל התקשורת איתה. איזה אישה אמיצה, הלו, הלו, רוצחים ברחו לך, דרך הביוב, אלוקים ישמור, עכברים לא בורחים שם, ברחו לך, ואת עוד אישה אמיצה וישרה והגונה, ו... זאת אומרת, ברגע שאתה, הרגשה פה, אם אתה רוצה להיות אין, תהיה נגד. תהיה נגד. הכל הולך, חביבי, הכל עובר.
והבעיה היא, א', אתה צודק ב-100%, והבעיה היא יותר מכך, הבעיה היא שאתה לא רואה מצב שהעסק הזה נגמר. זאת אומרת, גם אם מחר יודיע ביבי שהוא מבטל את כל הרפורמה, עדיין, אנחנו נמשיך להיות נגד ביבי, כי עד שלא יורידו את ביבי מהשלטון, זה לא ייגמר.
וטוב, בואו תקשיב, אנחנו לקראת הצום הגדול, כמו שאומרים, אני מאוד מקווה שלא נחזור, אתה יודע, אומרים שזה כל 73 שנה, אני יודע, יש איזשהו מהפכה, אני מקווה שאנחנו לא נהיה בסטטיסטיקה הזאת, כי השבר בעם הוא עצום, ואנשים באמת צריכים להבין שאחים אנחנו, באמת, זאת אומרת להבין שאנחנו יכולים לא להסכים, ואנחנו יכולים להיות בשני צידי המתרס, אבל בסך הכל אנחנו עם אחד, והעמים מסביבנו מרגישים את החולשה, ואני נורא מקווה, נורא 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 מקווה שכולנו נתעשת, שמאל, ימין, אפשר לדבר, אפשר לא להסכים, אבל לזכור שאנחנו אחים וזה חשוב. אני רוצה להודות הרב רמי רייבד, יישר כוח עצום שהגעת בהתראה כל כך קצרה, אבל זה כנראה חיל האוויר, זה צ'יק צ'אק הם מגיעים. מאוד מודה לך, היה שיחה מדהימה, באמת.
תודה לך שאפשרת לי באמת בכבוד רב לומר את מה שאני חושב, וכמובן
ועוד נראה אותך.
כבוד הוא לי, כבוד הוא לי.
אני כבר אומר לך, תתרגל לאוזניות כי אתה עוד תגיע. אחרינו, הרב אברהם יוסף עם תוכנית רצינית, לא כמונו ככה, שטויות.
הרב אברהם יוסף, איש גדול וחשוב.
איש גדול וחשוב. רוצה להודות לישי נוימן הטכנאי, שבת שלום וכל טוב.
מתרחבים ומגייסים תותחי מחירות. בואו לעבוד בקדמת התקשורת החרדית. אם יש לכם יחסי אנוש מעולים ואוריינטציה שיווקית, שלחו קורות חיים למייל jobs@shtudel93fm.co.il או לוואטסאפ עם המילה דרושים ל-03-313-1025. כל חי תמיד איתי.
שלום, כאן אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. יש לי בשורה טובה עבורכם. מהיום קורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק מגיע אליכם עד הסלון.
חדש, קורס מטפלים בשיטת ITT בדיגיטל. והמחיר שווה לכל מחשב. בואו לקבל את כל הכלים איך לעזור לאנשים להתמודד עם פחדים וחרדות. חייגו כוכבית 6163 והצטרפו למאות בוגרים שכבר נהנים מפרנסה עם שליחות. כוכבית 6163. 63.
מוסדות דור ודור, בנשיאות הרב שמעון חיים בן טוב שליטה, מזמינים את הציבור להילולת צדיק המזוזות הרב משה בן טוב זכר צדיק לברכה, שתארך ביום ראשון הקרוב, ה' באב, מהשעה 10 בבוקר ברחבת הכניסה להר המנוחות בירושלים. אוהל הכנסת אורחים פתוח. למסירת שמות ופדיון צדקה, 1-800-222-778, 1-800-222-778.
מבצע קיץ מהחוויות, בנתיב החסד, בר כל טוב ובאקספרס מהדרין. נכנסים לאחד מהסניפים או לאקספרס מהדרין אונליין, קונים ב-99 שקלים ומעלה בסל הקניות המשתלם ביותר, משאירים את הפרטים בטלמסר 1-599-5252 ומשתתפים בהגרלה הגדולה, השבועית והיומית, ואולי תזכו בספר תורה או ברכב או בקרוז למהדרין. אז למה אתם מחכים?
קיץ של הפתעות, וזה הזמן לזכות. מבצע מהחוויות,
המבצע בכפוף לתקנון.
אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. השינויים במשק משפיעים גם עליכם בצורה ישירה, ולכן אנחנו כאן עבורכם המאזינים, למחזר לכם את המשכנתה, להכניס את ההלוואות ולהתאים את ההחזרים החודשיים שלכם למצב הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות.
כוכבית 5589, אור משכנתאות.
זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון וגנזך קידוש השם מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתאום מפגש אצלכם או המלצה על ניצול שואה, התקשרו 03-570-3018, כי יש דברים שאסור לשכוח.
חברת החשמל מציינת 100 שנה ומזמינה אתכם לפסטיבל החשמל, חוויה אנרגטית לכל המשפחה, שלל אטרקציות, מיצגי אור מהפנטים ועוד הרבה הפתעות. מ-30 ביולי בחוות חפצי בחדרה. הכניסה חינם, מותנית בהרשמה מראש. חפשו בגוגל פסטיבל החשמל.
יהיה מהמם.
האינברטר של מולר, מזגן במחיר רגיל שחוסך עד 50% מצריכת החשמל. האינברטר של מולר במחיר מחשמל, עכשיו באושר עד.
האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם שתיים.
הנה לברך בזה את ראשי
נועם אחד, נועם שתיים. שהם מזכים את הרבים. המציאו מחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
אז תתקדמו לנועם שתיים היברידי. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. האינברטר של מולר, מזגן במחיר רגיל שחוסך עד 50% מצריכת החשמל. האינברטר של מולר במחיר מחשמל, עכשיו באושר עד.
כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד מדבר אליי. כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9:00.